בסדר, בסדר. אז צריך להיווצר מצב כזה שכשהוא מקבל את גט השחרור, כל עוד הוא עבד, אז מה שהוא מקבל, מקבל רבו. אז הוא, זה לא הוא קיבל, אם אלה עוד לא משתחרר. נכון? לכן קבעו חז"ל כלל, גיטו וידו באים כאחד. כלומר, באותו הרגע שהוא חובק באצבעותיו את גט השחרור, הוא משתחרר, ולכן הוא יכול לקבל את הגט שחרור, זאת אומרת, הוא מקבל אותו כאדם, הוא מקבל קניין, אחרת הוא לא יכול לקנות. וככה הוא משתחרר. אז אני אמרתי, לפי בפרפרזה, על גיטו וידו, ספרו וכיסו. טוב. הנה, יותר מפי, פה גם כן לא כתבו מידות ראייה. מה? באמת, זה לא כלול וזה בכלל לא קשור אפילו. אבל זה ספר פרטי. של מי זה הספר הפרטי? שלך. ויש פה דברים שלך. לא, אל תצטער. אתה תצטער אם אני אקרא אותם אולי. זה של מה? של, זה שלך? מה, אין של הישיבה? לא מצאתם בישיבה? מה? לא, בסדר, מה אתה תעשה? טוב. כן. אנחנו נקרא את ההקדמה הקצרה של הרב צבי יהודה, שהוא המסדר של ספר מידות ראייה, ונבין מה זה בעצם, למה הוא התכוון כשהוא סידר את זה. בפתח המידות, דור לדור ישבח תמימות מעשי השם וברכת תורת חסדו, מופיעה ומתגלה בזה, מסכת פרקי המידות החינוכיות, הנפשיות והמעשיות, אשר מתוך שפעת הקודש של אביר הדחיה וקדישה, ועליית משגב מאורה של תורה ורוממות יפרת עוזה ונצח הודה, אל הנהלה תם השם ונחלתו, מבחר המקום בפתחון מעיני הישועה, מבחיר צדיקאי. מצטרפת בזה עם ההופעה המחודשת של מוסר אבינו, האמור הרב זצ"ל, ומשכללת אותה ברכת הזכות העליונה של שפעת פרקי המידות, ההדרכות הקדושות האלה בערכיהם היחידיים והציבוריים, לאחדות קודש הבריחו, אורייתא וישראל, אשר מי כעמנו גוי אחד בארץ, ומתוכה בשיבת שבותינו וחזרת שכינתנו פורחת, צומחת, קוממת ועולה, הופעת מעשי השם הגדול והנורא, אשר פקד את עמו והישיבה הוא אל נווהו, בהערת כל אורו וישעו. במלוא קידוש שמו הניסה, וכל תוקף וזו ותפארתו, והערת האדרת תורתו, ותקומת חיוניותו בעיר אלוהינו והר קודשו. ומתוכה לכל מרחב ארצנו, לעיני כל אפסי ארץ, כי זכר והקים בריתו לתשועת עולמים. כבחת הדר כי תישא. כן, אז א', מה שברור ומובן מכאן, שהרב צבי יהודה צירף את פרקי, והוא לא קורא לזה מוסר בלבד, אלא פרקי המידות החינוכיות, הנפשיות והמעשיות. חינוכיות, זה אדם מה שמחנך את עצמו להתנהגות, להתנהלות מסוימת. נפשיות, שהדברים הם לא חינוך חיצוני, אלא הם שורשיהם בנפש האדם עצמו. זהו החינוך הישר ביותר, חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת שאדם מחנך, כלומר מפתח, מעצים את הנטיות הטובות שיש בנפשו באופן טבעי, שהן מאותו היושר של בריאת האדם, אלוקים עשה את האדם ישר. והמעשיות, כלומר ההדרכה היא גם למעשה, לא רק בבחינת הדעה והרגשה הנכונה והנטייה הנפשית, אלא גם באופן ההופעה המעשית של אותן המידות. הצירוף של כל אלה, אותו רואה הרב צבי יהודה בכתיבתו של הרב זצ"ל, בהקשר הזה לפחות, של המידות. הצירוף הזה של חינוך, חינוך ישר מתוך הנפש, כלומר האדרתה של הנפש עצמה כמו שהיא באה בתהרתה בבריאתה, והמעשה הנכון שהוא הצירוף גם של הנטייה הנפשית וגם של ההתרגלות הנכונה. חינוך הוא עניין של הרגל, לכן למשל חנוכת המזבח במקדש זה התרגלות בעבודת הקודש. כן, יש משהו בהרגל, בחזרה, בהתמדה, במיומנות. הצד הזה שבחינוך הוא בדיוק ההשרשה של הנטייה הטובה, של המידה הטובה שבנפש, ההשרשה בחיים ממש, עד לביטוי מעשי, בין אם הוא יומיומי או לפי הצורך, כן, לפי הצורך וההזדמנות. כך הרב יהודה רואה את המידות האלה, מידות רעיה. והוא רואה את הפרקים האלה מתוך שפעת הקודש של אווירה דחיה וקדישה. כן, זה כמובן מילים בארמית שהן חוזרות על עצמן קצת בתלמודים וקצת בספרי קבלה. דחיה זה זך, וקדיש הזה קדוש, זאת אומרת, האוויר הזך והקדוש, הכוונה של ארץ ישראל. שהאווירה של ארץ ישראל מחכים, כך אמרו חז"ל. האוויר, לא רק הלימוד, כמובן שזה מחכים וצריך לעשות, אבל יש משהו באוויר של ארץ ישראל שהוא מחכים. ועוד יותר מכך, בירושלים, שאמרו חכמים, שילדי ירושלים פיקחים היו. כן. דווקא אלה הם ירושלמים, יש בהם איזה תוספת, כמובן שלכל דבר צריך עוד לימוד ופיתוח, אבל יש איזה יסוד. והמידות האלה, כמו שאמרנו, הצד החינוכי, הנפשי והמעשי, הצירוף הזה, היושר הזה, מטבע הבריאה עד למעשה האנושי, הוא אותו היושר, הזכות והקדושה שבארץ ישראל. מדוע? כי בגלות, גם אם יש נטייה טובה, אנחנו גם כעם וגם כפרטים יותר משועבדים. לא יכולים לבטא באופן ישיר וישר לא את הנטיות הטובות ולא את הדעות הנכונות, כי צריכים להתחשב. כמו כל מי שנמצא בשיעבוד, זה יכול להיות שיעבוד רך, לא תמיד זה שיעבוד קשה ונוראי ואכזרי, אבל אנחנו יודעים ש אפילו אדם שעובד אצל מעסיק, גם כן הוא קצת משועבד, משעבד למקום העבודה. לא הוא זה שקובע את מטרות העסק הזה, אלא מעסיק, אז הוא משועבד בזה, ולא יכול לעשות לגמרי לגמרי כמו שהוא עצמאי בעניינה. אז גם בשעבוד רך ונאה, ואפילו אם יש לו שכר, בגלות אין אותו יושר, אותה זכות זכות ויושר הם מאוד קשורים. כן? כמו שגם מבחינת הפיזיקה של האור. האור, אם יש גוף אטום, הוא נשבר או נבלע. כן? ככל שהתווך יותר זך, כך האור הולך בקו יותר ישר. נכון. כך גם כאן. אותה הנטייה הנפשית, האור של הנפש, צריך חירות. והאוויר של ארץ ישראל, אפילו כשארץ ישראל הייתה משועבדת בגלות, בכל זאת יהודי שבארץ ישראל כי נשאר משהו מימי התגלות הקודש של קוממיות ישראל. כן, התרבות ואפילו התנאים. תראו, למשל, יש חוג מסוים שיניגו לא לישון בסוכה. למה? אז יש לזה הסברים, אבל בפשטות זה היה פשוט שהיה אי אפשר, כיוון שבו בסוכות, באזורים הצפוניים של בלרוסיה, אז כבר יש שלג, ואי אפשר לישון בשלג. באמת זה דבר פשוט, כן? זה פטור של מצטער. אחר כך אמרו שאולי לא תמיד יש שלג, לפעמים זה יותר חם, אז מה יש? יש גשם. זה לא שזה הרבה יותר טוב מבחינת השהות בסוכה. אז גם קשה, אז יכולים לתפוס איזה חצי שעה בין שבר ענן לשבר ענן לשבת, או לשבת להתקרבל באיזה מעיל בשלג, לאכול משהו כדי לקיים את ה... כן, להגיד את הברכה, אבל... ברווחה, להיות בסוכה, אי אפשר. כן? הדבר הזה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זו דוגמה קטנה של באותה הנטייה הפשוטה שבארץ ישראל זה באמת, זהו זמן של אסיב, זה זמן שמאוד נוח בדרך כלל. כן? הוא לא חם מדי ולא קר מדי. כן? ומאוד נעים להיות בסוכה. וזהו אותו היושר. אז זה לא רק תרבות, לפעמים גם האקלים, גם הסדר, סדר הזמן, שקיעת השמש, זריחת השמש, לא בזמנים הנכונים, כאילו לא נכונים לפי הלוח העברי הטבעי. כן? אין אותו איזון שיש בשביל קיום נאה ומענג אפילו של מצוות התורה שיש בארץ ישראל. אז זה כמובן תרבות וכמובן שליטה של עם אחר, גם אם הוא עם הגון. כן? פשוט ככה זה המצב, תמיד מיעוט קטן הוא נשלט על ידי הרוב, גם אם זה לא שליטה אכזרית כמו שאמרנו, אפילו אם היא מאוד הוגנת ונעימה, אבל זהו. השפה היא שפה אחרת, הכל. זה עניין של תרבות ושליטה, שליטה פוליטית, שליטה רוחנית, אפילו דתית, יש השפעה דתית כולל. מה מקובל, מה לא מקובל. כן. ואפילו אקלים ונוף, שהם צריכים להיות גם מותאמים. אז זה עניין של זכות ויושר, וזה דבר מאוד חשוב בענייני מידות. כי החינוך למידות צריך להיות חינוך של יושר. אם הוא מלכתחיל החינוך שכאן צריך להתפשר ושם צריך להקם ופה צריך להגל פינות מכיוון שזה לא נאה בעיני אחרים, זאת בעיה. אז באותו זמן ובאותו מקום אולי זה מוכרח, כן? והכרח לא יגונה, וזה, אבל באופן בסיסי זה לא כל כך טוב. זה לא כל כך טוב.
מה הקריטריון,
מתי לשנות, מתי לעכב? אני חושב שזה קריטריון
מנחה.
למשל,
חז"ל אומרים,
משנים
מפני דרכי שלום, או בשלום בית שאדם, זה גם במידות של אדם
שפשוט... אז זה כשאין ברירה, משנים. כשאין ברירה, נכון. אבל יותר טוב לא לשנות.
יש
את המתח
בין
העקביות
שאדם רוצה לעשות במתרועות, בין הזמנים שבו האדם רוצה לוותר על מידה מסוימת.
רוצה לוותר, הוא מוכרח לוותר, מן הסתם.
כן.
למה רוצה? למה שירצה לוותר? בכלל לא, אנחנו לא רוצים לוותר על שום דבר. אלא מה? לפעמים מוכרחים. וגם זה חלק ממידות טובות. כשצריך לוותר, גם לדעת לוותר. גם זו מידה טובה. אבל לא יכול להיות שהיא תהיה התשתית של כל המידות. התשתית צריכה להיות היושר. וההכרח של החיים לפעמים הביא אותנו לשיקול דעת נכון, שפה ושם צריך גם לוותר וגם צריך להתפשר וגם צריך אפילו לשנות, זו לשון נקייה, כן? שלשנות זה קצת לשקר אפילו, כן? או לא להגיד את כל האמת. יש מפני הכבוד, מפני השלום, מפני כל מיני דברים חשובים מאוד. חשובים מאוד. אבל באמת המציאות האידיאלית שזה לא היה ככה, אם אפשר. כשאין ברירה, אז זה דבר נכון לעשות. אז אני אומר, זה לא יגונה, אבל זה לא יכול להיות הבסיס והתשתית לכל המידות. שמראש ומלכתחילה, אדם קודם כל יאמץ לעצמו את דרכי העיקום, דרכי השבירה. באמת צריך להיות קודם כל דרכי היושר. לפעמים צריך גם לשנות. וצריך קצת להקל, נכון? לפעמים. וגם לזה צריך לזכור, גם זה צריך להיות באופן עקרוני מפני המגמה הישרה של בניין, ולא בגלל פחד או חולשה. כי זה לא מצב אנושי, נפשי טוב להיות מפחד, להיות חלש, להיות עצלן, זה לא מצב נפשי טוב, הוא קורה, אבל זה לא כל כך טוב. אז ובכן, זה הדבר הראשון. אנחנו לא נלמד, זה כהרגלו של הרב ציודה, כתיבתו הייתה כתיבה מאוד מרוכזת, וכל מילה, והקישור למילה הבאה הוא עניין בפני עצמו, ולא נפנח עכשיו את כל הדברים, רק את הדברים העיקריים. הוא כמובן קורא לאבא שלו מעיין הישועה, מבחר הצדיקים, כמו לפי איך שזה מתורגם, כן? כלומר, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, התרגום אומר, ממבחר הצדיקים, זה מעייני הישועה. כי צריך לפרש משהו אחרת, מה זאת אומרת מעייני הישועה? אז סתם ממעיינות מים. ושאבתם מים בססון, יפה מאוד, ממעיינות. בירות, מה זה מעייני הישועה? אז זה נכון שכשאדם נורא צמא ופתאום הוא נתקל במעיין מים זה מושיע אותו, אבל לא תמיד זה ככה, זה לא... אלא מה? אז התרגום אומר ממבחר הצדיק, אומר שאיבת המים העליונים, אלה שהם באים להרוות את הצמא הרוחני, זה דבר נדיר יותר. אז מאין אנחנו נלמד את אותו היושר הנעלה, לא יושר פשטני. מה ההבדל? יושר פשטני יכול להיות שסתם, כמו שאומרים היום, בא לי לעשות כך, אני עושה כך, בא לי אחרת. בא לי זה לא כל כך דבר נכון. צריך בכל זאת לימוד וברור מהן הנטיות הנפשיות העיקריות, החשובות. הנטייה אל הטוב, אל הצדק, אל החוכמה, אל החסד והחמלה. אלה נטיות נפשיות מקוריות, יסודיות, שיש בכל נפש באמת, אולי חוץ מאנשים חולים לגמרי, כן, שזה מעוות לחלוטין, אבל בכל כל אדם זה יש. אם מטפחים את זה נכון, מחנכים נכון, אז אנחנו באמת נקבל גם חברה אנושית מאוד איכותית. אצל מי זה מטופח בעוצמה רבה? אצל מבחר הצדיק. הם יכולים לשמש לנו דוגמה ומופת איך ביושר ובעוצמה לבטא את התשתית הנפשית שלנו. כי אצלם זה לא עניין רק של לסגל את ההתנהגות הנכונה, אלא שזה רואים בחוש שזה מבטא את אישיתה, את נפשה. ולכן ראוי ללמוד ממי? ממבחר הצדיקים. אלה הם עיני הישועה, מי שמושיע את הנפש משעבודה ומקטנותה. עכשיו הוא אומר, זה מצטרף עם ההופעה המחודשת של מוסר, הספר מוסר אביך. אבל גם הוא אומר, משכלל את אותה ברכת הזכות העליונה של שפעת פרקי המידות, ההדרכות הקדושות האלה בערכיהם היחידיים והציבוריים. כי יש בתוך הדברים גם, מכיוון שהוא בחר אותם מתוך שמונה קבצים, אז יש שם גם שילוב של עניינים של היחיד וגם של הציבור. וזה השכלול. וצריך להבין, כנראה שגם אצל הרב צבי יהודה חסר משהו, קומה יותר עליונה לספר מוסר אביך. הספר מוסר אביך הוא מן הספרים הראשונים שכתב הרב, בהיותו עוד אדם צעיר, וזה מעין פירוש ובהשראה של משילת ישרים. כאשר הרב ראה עצמו כאדם צעיר מאוד קרוב לתנועת המוסר. עכשיו כמובן זה סגנון שונה מאשר רוב ספריו של הרב זצ"ל, וגם זווית הראייה קצת אחרת, ולכן הרב צבי יהודה אומר צריך לשכלל את התשתית, את התפיסה המוסרית ההיא. לא שהיא לא נכונה, היא נכונה וראויה ומועילה, אבל גם צריך לשכלל אותה. על ידי מה? על ידי פרקים שעוסקים בעניינים דומים, בענייני המוסר, החינוך, כן, ביושר הנפשי, אבל שנכתבו כבר בשנות הבשלות, שנות השיא של הרב כיוצר, כהוגה. ולכן זו תהיה קומה עליונה על גבי הספר מוסר אביך. ההשלמה המשכללת. שיש בהם כבר אותה אחדות, אותו ערך, שאומנם אחדות קודש הבריחו, רייטה וישראל. זו אמרה שלא בדיוק ככה מופיעה בספר הזוהר, וקודש הבריחו שזה כמובן עניין של אמונה, או רייטה זה עניין של לימוד והלכה, וישראל זה האופי הישראלי, המיוחד. למה ניתנה התורה דווקא לעם ישראל ודווקא לישראל כעם? ומי שנתן את התורה הוא בורא העולם ומנהיגו. אז הנקודה מאחדת את שלושה הדברים האלה, האמונה באלוקים, שיש פה דווקא בין המידות יש פרק מאוד נכבד שנקרא אמונה, אנחנו עוד נגיע לה בעזרת השם. ואורייתא, זאת אומרת, תוקפה של תורה שבכתב ושבעל פה בלימודה וקיומה, וישראל כעם שניתנה לו התורה על ידי ריבון העולמים, ועל ידי כך התגלתה, היה המענה לאמונתו הבסיסית, לשאיפתו הבסיסית של עם ישראל. מן האבות ואילך, כן? שאיפת קרבת אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא, התגלה וענה על הציפייה הזאת, על המשאל, על משאלת הלב הזאת, על ידי התורה. על ידי התורה. כאן נקודת האחדות, נקודת הקשר. באמת אני חושב שהציטוט המדויק, אתם תוכלו לחפש בספר הזוהר, שקודש הבריחו, אורייתא וישראל קשורים זה בזה. מה?
מתקשרים,
כן, אז קשורים. אבל נהוג לומר שחדם, זאת אומרת, מכיוון שיש קשר כל כך עמוק, אז כאילו יש כאן אחדות ממש. ופה הרב צבי יהודה מצרף דברים שכתובים בגמרא, אשר מי כעמנו גוי אחד בארץ, שמרב מסכת ברכות אומרת שבתפילין שלנו כתוב השם אלוקים השם אחד, ובתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כמך ישראל גוי אחד בארץ. כן, יש אחדות מול אחדות, ולכן הוא אומר זה אחדות קודש בריך הוא ראית בישראל, האחדות, ערך האחדות, עניין האחדות. כן, ולכן מי כעמנו, כמו שהוא אומר, גוי אחד בארץ, הארציות הזאת של קיום התורה באופן ישיר ושלם על ידי ישראל באמונת אומן מלאה של הופעת הקדושה. כן, ומתוכה בשיבת שבותינו וחזרת שכינתנו פורחת, צומחת, קוממת ועולה בהופעת מעשה השם הגדול והנורא. מעשה השם הגדול והנורא זה שיבת ציון. כלומר, מצד אחד כמובן שזוהי, זה מעשה גם של האנשים, של העלייה החלוצית ובניין והכל, אבל היו דורות שניסו וזה לא הצליח, והנה ברוך השם בדור הזה כן מצליח, אז זה מעשה השם. לא מספיק ההשתדלות והמאמץ, צריך גם שהקדוש ברוך הוא יוצא בך. שאם חס וחלילה לא כן, אז שב עמדו בוניו בו, כן, ושב היו השומרים, אם השם לא ישמור, אם השם לא יבנה. זה מעשה השם. אשר פקד את עמו וישיבהו אל נביאו וירד כל אורו וישעו, כן. לצערנו לא כתוב פה באיזו שנה, אני לא יודע, במדורה הזאת לא כתוב, אני לא יודע אם יש אולי במדורה אחרת. מה? לא, לא, במדורה הזאת לא כתוב בטוח, רק כתוב תאריך. מה? בשער גם לא כתוב. אולי אתה צודק, לא, אבל מוסר אביך זאת מהדורה נוספת, זאת כבר לא מהדורה הראשונה, לכן הוא אומר, אני מצרף כאן למהדורה הזאת.
כתוב פה שהמהדורה
הראשונה של הרב צבי יהודה
זה בתשל"ד. של מידות
ראייה? כן, של הרב צבי יהודה. תשל"ד?
לא, זה מוסר
אביך, תשל"ד זה... לא, זה מאוחר, זה מאוחר.
זה ל"א,
זה מאוד מאוחר. זה מאוחר. לא, לא סביר. טוב, בסדר, לא משנה. כי הוא לא מזכיר פה מאורעות ממש, לכן... אולי, 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 אולי. אולי זאת מהדורה של התו של המד א', קצת נראה לי מאוחר מדי, אבל יכול להיות. לא?
תו
של המד א', חטא דיים, חטא דיים, נוצא. אז טוב. אתם תפנחו את זה אולי. בכל אופן, זה העניין העיקרי. כי יכול להיות שיש פה רמוז על שחרור ירושלים, כי יש כאן עניין של כל תוקף הוא זו ותפארתו וירת הדרת תורתו ותקומתו, תקומת חיוניותו בעיר אלוהינו והר קודשו, ומתוכה לכל מרחב ארצנו לעיני כל ארצי ארץ. אז זה יכול להיות שזה כבר גם עניין של שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים. כן. יש כאן דבר נוסף, אל המידות. כלומר, כמין הקדמה שהרב צידה מביא מתוך דברי הרב, שזה נוגע בכלל לעניין מידות, מידות המוסר והנפש. א', זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. העיקרון הזה אנחנו מוצאים כבר במוסר אביך בעצם. אמנם שם זה נאמר לא באופן כל כך ברור, אבל זאת הייתה הקומה הנוספת שהרב זצ"ל גם כאדם צעיר ראה שצריך להשלים את תנועת המוסר. אמנם תנועת המוסר נוסדה על ידי רבי ישראל סלנטר ותלמידיו, שלושת התלמידיו הגדולים, רבי שמחה זיסל מקלם, רבי יצחק גלאזר מפטרבורג ורב נפתלי אמסטרדם, וכולם היו תלמידי חמים, גדולים. רבי ישראל סלנטר נחשב ממש ממש מגדולי העילויים והידענים שבדורו. מקיף את כל חדרי התורה. אבל אם שהם היו באמת ממבחר סלטה ושמנה של היהדות הליטאית, המתנגדית, שהלימוד היה במרכז הווייתה, מה היה החידוש בתנועת המוסר? שצריך לשים לב, לשים לב, כלומר תשומת הלב, זמן ומאמץ נפשי לעניין המידות הטובות, לעדינות, לחסד, לאחר כך את הדיין נוסף לבירור עצמי עם עצמו, ובאיזה אופן לשים לב? בעיקר בהתלהבות, להעלות את שלהבת המוסר בנפש, את הרצון, על ידי הגברת הרגש, הרגש הזך, הרגש היפה, אבל בעיקר הרגש. ולכן הוראתו של רבי ישראל סלנטר באחת מאגרותיו שהפכה להיות סיסמה של תנועת המוסר, היה ללמוד בסדר המוסר, כלומר מלבד סדרי הלימוד הרגילים שהיו בישיבות, ללמוד בסדר המוסר את ספרי המוסר, כמו מסילת ישרים או ספרים אחרים, אבל איך? בשפתיים דולקות, הוא קרא לזה, כן? כלומר שהחום של השפתיים, להגיד את זה, לשנן את זה, להלהיב את עצמו. יש בזה, אם נדבר בשפה של פסיכולוגיה מודרנית, איזה סוג של אוטוסוגסטיה, כלומר שכנוע עצמי, אפילו עד כדי הכנסת האדם עצמו על ידי התרגשות יתרה, בהתחלה מלאכותית. הכנסת עצמו למין אקסטזה, כדי שהדברים ישתרשו בנפש, כדי שאדם יחוש בכל מלוא האישיות שלו, עד כדי שעצמותיו תאמר את העניין החשוב הזה, את הזוך הזה שהוא מגיע אליו מבחינה נפשית כאשר הוא עוסק בעניינים מוסריים. הדגש הזה על הרגש הרע היה ונשאר במידה רבה, כמובן תנועת המוסר הפכה, התגלגלה, ויש היום ישיבות שהן עקרונית ומסורתית, הן שייכות לישיבות תנועת המוסר של פעם, אבל זה, העבודה הזאת היא קצת פחות חזקה שם. כן, לא יודע אם אתם, בישיבות שיש משגיח מוסרי, כמו ישיבת חברון למשל, או תפארת ישראל, או ישיבת מיר גם כן, פוניבז' נחשבת גם, ועוד, שם זה נחשב שזה זרם מוסרי, זרם של תנועת המוסר. יש סדרי מוסר אפילו, ויש דרשות של המשגיח המוסרי. אלא מה? שעם כמה שהרגש חשוב מאוד כדי להלהיב את הנפש, כדי אולי לגרום לאיזו מהפכה פנימית אצל האדם, לפתוח את ה, את ה, את ה, את ה, את סגור ליבו, אבל התברר במשך הזמן שזה לא מספיק. שמאחורי המהפכה הרגשית, מהפכת הלב, בכל זאת חייבת להיות תשתית של דיות, נכון? של עיסוק אינטלקטואלי במוסר. מהו טוב ומהו רע, כמו שאומר כאן הרב. של בירור תפיסה שלמה על אדם ועולם ומלואו, על עבר והווה ועתיד, על יחיד ועל ציבור, עם ועמים ואנושות וחזון. אי אפשר לנתק את העניין המוסרי ולצמצם אותו אך ורק ברשות הפרט, אפילו ברשות הלב של הפרט, של היחיד. זה מאוד חשוב, לא שזה לא חשוב או לא נכון. זה חשוב ונכון, אבל אי אפשר להצטמצם אך ורק בזה. זה חייב להיות חלק מתפיסה כוללת. תפיסה פילוסופית, תפיסה לאומית, תפיסה אולי אפילו פוליטית ומשטרית, כי רוצים לדעת מהו הטוב ורוצים לבסס את הטוב. לבסס את זה בליבו של כל אדם, אבל לבסס את זה גם בחוקים, במשטר, ביצירה תרבותית, על צדדיה ופניה. ולכן הרב שעצם העניין של המוסר מאוד מאוד דיבר אליו. עד כדי כך שכאשר נפטר רבי ישראל סלנטר, והרב היה אז בחור צעיר בן 18, והוא לא הכיר את רבי ישראל סלנטר פנים בפנים, לא ראה אותו אף פעם. כי הרב היה בלטביה, הוא היה בליטה, וגם לא ישב כל הזמן בווילנה, לא נסע, והיה ירבה בנסיעות רבי ישראל סלנטר. אבל כשהוא שמע על פטירתו, הוא קרא עליו קריאה כתלמיד על רבו המובהק. זה לא היה דבר פשוט, הוא היה, הרי הוריו עדיין היו בחיים של הרב זצ"ל, כן? זה היה מעשה, זה דבר לא, לא רגיל. לקרוא קריאה ממש לנהוג, זה ההלכה מיוחדת. תלמיד על רבו המובהק, לא על רבו סתם, על רבו המובהק. כל כך הוא העריך את אישיותו ואת בשורתו של רבי ישראל סלנטר. ועם זאת, בשנים המעטות שהיו מאז עד שנכתב גם הספר מוסר אביך, התברר לו יותר ויותר שחסר העניין, חסרה נקודת הדעת בעבודה המוסרית, עבודת הבירור. וצריך לומר שגם בזה הוא סומך על הרמח"ל במסילת ישרים, שהרמח"ל מדגיש שם בהקדמתו, שלא די רק להתאמץ, ואז הוא כמובן, הוא מביא שם דוגמאות שהם מתגלגלים בשלג וצמים ועושים תניות וחושבים שממילא המידות היפות יבואו, ואומר למה הלמדנים, בעלי השכל, הם מוכנים להשקיע בלימוד הפלפול ההלכתי, אולי גם בלימוד החוכמות השונות, אבל לא בלימוד המוסר. מדוע? כלומר, זה דברים ידועים, כולם יודעים מה צריך שיהיה. ברור, כולם יודעים שאדם צריך להיות טוב וישר וצודק. מה צריך פה להתעמק יותר מדי? ואז הרמח"ל אומר, לא כך ראו חז"ל. אלא אמרו, הן יראת השם היא חוכמה, וזה פסוק, וחז"ל אמרו, הן בלשון יווני, הנה, כלומר, אחת. זאת האחת, החוכמה הכי גדולה. לימוד יראת השם. עכשיו, כמובן, הרמח"ל רואה מוסר לא כמנותק, אלא דווקא כחלק מיראת השם, כלומר, מתפיסת האלוקות וממילא תפיסת האלוקות בארץ, כלומר האל כשהוא לעצמו הוא כבורא, כמשגיח, כמתגלה, כנותן התורה, כמי שמנבא את הנביאים ושם בפיהם ובליבם את חזון אחרית הימים וכו'. וזה חלק מיראת שמיים, מיראת השם. הן יראת השם היא חוכמה. זאת החוכמה הגדולה. כלומר, יסוד החוכמה, יסוד הלימוד, הבהיר, המחשבה, ולא רק הרגש, הטוב, הטוב, החיוני, הרצוי. אבל יסוד החוכמה צריך להיות תשתית של תפיסת עולם. על גבי זה יוכל הרגש לתפוס את המקום הנכון. אז הרב אומר, זיכוך המידות בדרך הדעת, הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כלומר, הבירור, כל מה שנוגע לעניין של דעת, הבירור, הלימוד, ההבנה, גם הדיון והוויכוח, בניסיון ללמוד הן ממעשים, הן מן ההיסטוריה, הן ממדעים שמספרים לנו מהו האדם לפחות כיצור ביולוגי, ביוכימי, כן? למה הוא מסוגל, כיצד הוא מסוגל וכו'. כל זה צריך לקחת בחשבון, ללמוד ולהבין כאשר אנחנו רוצים לברר מהו טוב ומהו רע. אם אתה הולך לפי הרמב״ם, אז לא היה ברור למה הבדל בין טוב לרע, אלא מה בין אמת לשקר. הרמב״ם אומר, טוב ורע אלו דברים יחסיים. יחסים לפי הזמן, לפי האדם, לפי המקום. נכון? אמת ושקר דברים מוחלטים. מדרגת האדם בטרם החטא הייתה גבוהה יותר, כי הוא ידע את ההבדל בין אמת לשקר. ממילא ידע מהו טוב ומהו רע במצב זה ובמצב אחר. כן? אחר שהוא אכל מעץ הדעת, אז הוא איבד את אמת לשקר. וידע רק טוב ורע, כלומר, המצפון. יש, אדם יודע, יודע אבל לא יודע. יודע במובן שמרגיש, לפעמים נוח לו, לא נוח לו. אבל לא יודע תמיד לסרטט את הגבול המדויק. להביא את זה לעניין הקרוב כמה שאפשר לערכים המוחלטים, כמו אמת ושקר. בעולמנו, שאנחנו כולנו מחוץ לגן עדן, ככה אני חושב, לא יודע. אז אנחנו באמת מצויים בעולם של טוב ורע. אבל גם זה לא חייב להיות מטושטש לגמרי. ואם כבר אנחנו מדברים, אז זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קצת מקרב, גם זה מקרב אותנו קצת על הגאולה, כלומר חזרה לגן העדן. חזרה וקרבה להתקרב יותר על האמת והשקר, שבערכים, שבמידות. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין ולהרחיק את הרע שבנטייה הטבעית אחר ההרגל. כלומר, אנחנו יוצאים מתוך הנחה, הרב יוצא מתוך הנחה, שעבודת המידות, זיכוך המידות, יש בזה גם שינוי מסוים מן המצב הקיים. במצב הקיים בכל חברה, גם אם היא חברה של אנשים טובים ונחמדים, אבל יש תמיד התפתחות, יש תמיד צורך בשכלול ובתוספת. ישנם דברים שהם טוב, אבל הוא לא כל כך, הטוב הזה לא כל כך מקובל. לא קנוי כל כך, כן? זה לא הפך עדיין להיות קניין. ולעומת זאת יש רע, אבל לא מתייחסים לזה כאל רע, מפני שהוא מורגל. זיכוך המידות זה גם לדעת איך לקנות את הטוב אפילו אם הוא לא קנוי בקניין, וכן להפוך אותו לקניין יותר קבוע ונפוץ, ולהרחיק את הרע למרות שלא מרגישים בו כרע כל כך מפני שהוא מורגל. הנה, ניתן דוגמה. בחברה האמריקאית, לפני יותר מ-200 שנה, כאשר נכתבה החוקה האמריקאית, נכתבו דברים יפים מאוד. כל האנשים נולדו שווים, כן, בעלי זכות, והכל טוב יפה. מי כתב את זה? אחד הכותבים היה ג'ורג' וושינגטון, שהיה הנשיא הראשון האמריקאי. איש משכיל. הוא תרבותי מאוד. ומשום מה, זה לא יפריע לוושינגטון עצמו, וזה לא יפריע לכל החברה האמריקאית למשך דורות. להשתמש בעבדים שהביאו אותם מאפריקה בתנאים נוראים ומחפירים, מכרו אותם כמו בעלי חיים, החזיקו אותם באסמים כמו בעלי חיים. אז יכול להיות שג'ורג' וושינגטון בעצמו לא היה איש נוראי ואכזרי ולא הצליף בהם להנאתו, כן? אנחנו אפילו מוכנים להניח שהוא היה איש יחסית נחמד. אבל עצם הדבר הזה לא הוא, הוא פשוט היה נגד כל מה שהוא בעצמו כתב. והאמין. אז היו לו תירוצים נניח לזה. אבל זה רע שהיה רע בהרגל. ולכן לא התייחסו לזה כאל רע. לעומת זאת, הטוב האמיתי של באמת נתינת הזדמנות שווה לכל בן אנוש, זה היה לא קניין מלא. זה היה רחוק. והילדים גדלו ככה. אנשים גדלו ככה. ואם היו שואלים אותם, הם אמרו, בוודאי צריך להיות נחמד וטוב והכל. ובאותו הזמן הם אמרו לעבד או לשפחה, תעשי ככה, תעשה ככה, תביא. הם לא היו מעיזים להגיד את זה לאבא או לאמא או לסבא או לשכן. ואם היו אומרים להם, אבל למה אתם מתנהגים כך? אומר, זה עבד, מה הבעיה? כן, זה דבר מובן. וזה דבר נורא. דבר נורא. היה צריך דעת, אם אני משתמש באותה דוגמה שהיא גם מוסרית, גם חברתית, זה מאוד מעניין, לא רק של עניין של יחידי. בירור עוד יותר מעמיק באותם ערכים עצמם, של חופש, שוויון, כבוד, כבוד האדם, כדי שיהיה כבר חלק מן החברה שישים לב שזו התנהגות לא נכונה, לא טובה, משחיתה את הנפש, גם של, לא רק שלה, זה אכזרי כלפי העבדים, זה ברור, גם כלפי אלה שהם בעלי העבדים. לשים לב, שזה דבר נורא להתנהג בצורה כזאת. כל זה הייתה עבודה גדולה של העמקת הדעת. וממילא בא הרגש הנכון. ממילא או לא ממילא, או שגם על זה היה צריך לעבוד. של קניית הטוב והרחקת הרע. למרות שהרע הוא מורגל, והטוב לא קנוי עדיין בקנייה. אלא הוא משהו תיאורטי. משהו שכתוב בספר נכבד, אבל זה לא, עוד לא ממשי. כך הדבר בהרבה מאוד עניינים, גם פרטיים, גם חברתיים. צריך לברר קודם היטב מהו טוב ומהו רע. אחרת אי אפשר יהיה להפעיל את הרגש נכון, כי הרגש הולך לפי המורגל. וכשצריך לשנות הרגלים, בין לקנות הרגלים חדשים, ובין להיפטר מהרגלים ישנים, צריך תשתית מאוד מאוד חזקה של דעות נכונות. כן.
לפי מה שהרב אומר בעצם, אני צריך לקחת את המידות ואת המוסר, ובעצם להעמיד את זה לדיון בפני כל דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להחליף את הדעת לגבי כל דבר, כל דבר נשים אותו על השולחן ולבחון אותו. ומצד שני אנחנו יודעים שיש, זה בעצם המוסר האנושי של האדם. אנחנו יודעים שאם המוסר האנושי של האדם, כל דבר שאנחנו מעלים אותו לדיון, אפשר להגיע גם לקלקולים נוראים. זאת אומרת, הנאצים בגרמניה, דווקא מתוך איזה סיעור מוחות כזה או אחר של, של הצורר עם מחשמו ועוזריו, הגיעו למסקנות מאוד מאוד הרסניות. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני.
לא, 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 לא. אפילו... זה ההבדל בין דיון למסקנות. כל עוד אתה רוצה לדון על מהו אדם, מה הם העמים, מה הם בעלי האופי השונה, האם יש השפעה של צבע אור, או גובה, או רוחב הגוף, או מוצא האקלים, או כל... אתה רוצה לדון על זה בבקשה? אפשר לדון מבחינה מדעית, אפשר לדון מבחינה היסטורית, אפשר לי? יכול להיות שיש גם הבדלים קטנים כאלה ואחרים, וסוגי כישרונות ונטיות, זה יכול להיות. הדיון עצמו הוא יכול להיות מבורך מאוד. גם אם אתה מעמיד לדיון דברים מוסכמים. אין בעיה. אבל אם אתה מגיע למסקנות, ויותר מזה, הנאצים לא הביאו שום דבר לדיון, המסקנות היו כבר ידועות מראש.
אז איפה מוסר האלוקי נכנס?
רגע, רגע, רגע. זה קודם כל באשר לעניין עצמו. מוסר אלוקי, אתה אולי מתכוון למה שהתורה אומרת כדבר מוחלט, לטוב או לרע. נכון? אז גם זה, אנחנו רואים שזה עומד לדיון כל הזמן. כל הספרות היהודית, באופן מסוים, גם במקרא, אחת ההצעות בלימוד הזה, אנחנו, הייתה הכרעה לספר הזה, הייתה ללמוד ספר איוב. ספר איוב מעמיד שאלה, לא אחת, הרבה שאלות, מהותיות. הוא פותח במחזה אשר בשמיים, בין אלוקים לשטן, באשר לגורל האדם. ומהו האדם הצדיק? מה זה נקרא שכר ומה נקרא עונש ומהו ניסיון ומתי? אין דבר שכזה בעולם, אין ספר כזה בעולם, שמצד אחד הוא כולו שזור וחדור אמונה עמוקה ובלתי מעורערת, מצד שני הוא מעמיד לדיון את יסודות ההוויה ביחסים בין אלוקים לאדם. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שספר כזה קיים בקו דלת ספרי הקודש. והנביאים לא שאלו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, למה דרך רשעים צליחה? זה עומד לדיון גם כן. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אומר אברהם. אז הוא גם נענה, זה דבר נפלא. אומרת, א', גם המקרא בעצמו מעמיד לדיון, גם את הדברים הכי קשים, הכי לא פשוטים. רגע, רגע, זה מוסר. לא, 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 את האמונה. האמונה היא בלתי מעוררת. האמונה בלתי מעוררת, אחרת אין על מה לדון. אדם לא ידון עם אלוקים על עצם קיומו של אלוקים. זאת אומרת, ריבונו של עולם, מה דעתך? אתה קיים או לא? נו. כן, זה מובן. אז כן מדובר בדיוק על מוסר, מוסר האלוקי. מה המשקל של שכר והעונש? ודנו בזה אחר כך החכמים על עולם הזה ועולם הבא, על משקל המצוות. מצוות לאו ליהנות ניתנו ליהנות באופן, באיזה אופן? במובן של שכר. האם יש לצפות לשכר? לשכר בעולם הזה? איזה סוג של שכר? מה עניינה של תפילה? מה פירושו של דבר שתפילה נענית או לא נענית? כיצד? מה עניינם של ייסורים הבאים על האדם? ייסורים שבאים בדין או ייסורים של אהבה? מה זה ייסורים של אהבה? אלה שאלות שלא הוסתרו, להפך, הם כן נידונו ונידונו ונידונות. וזה נוגע למה שאתה קורא מוסר האלוקי. מוסר האנושי בוודאי ובוודאי. כן? אומר, מה על האדם לעשות? אבל גם מה שלכאורה כל כך בפשטות כתוב, כך תעשה, כך לא תעשה, זה טוב וזה רע, זה חיים וזה מוות. אבל אדם כן שואל ודן על זה, מה פירושו של דבר? חיים, מה זה חיים? חיים כמו שהם בעולם הזה, או חיים לעתיד לבוא? חיי נפש, חיי נצח. מה זה מוות? מוות זה חידלון גמור, מחיקה מספר החיים לגמרי, או מוות זה מוות הגוף. ויש שבמותם קרויים חיים, ויש שבחייהם קרויים מתים. המורכבות הזאת העצומה, לא רק שלא נעלמה, לא מספרי המקרא, ולא מדברי חז"ל, לא רק שלא נעלמה מהם, היא עצמה בהם. והוא עמדה לדיון גם למי שלא רוצה לדון בכך. זה כן קיים, זה כן יש לו. ושאלות האלה הן מטרידות כשאלות, דווקא נקודת האמונה, כמו שאמרתי, היא בלתי מעוררת. אנחנו כן מצפים לתשובה, בין אם היא תבוא בדרך ההתגלות והנבואה, ובין אם היא תבוא בדרך של בירור. ורוח הקודש המסייעת לאדם לברר את זה בדעתו ובשכלו ובנפשו. גם זה עניין של רוח הקודש.
כל הנושא של הדרת נשים, לשם דוגמה, זה בעצם ברור לקראת...
נכון, נכון, נכון. כן, אז אתה קורא לזה היום כמו שקוראים, לא מאשים אותך, כן, הדרה או לא... לא, מעמד האיש, מעמד האישה. מעמד הילד, מעמד הזקן, מעמד החולה, מעמד הבריא, מה החובות והזכויות? לכל מצב אנושי יש חובות וזכויות. מעמדו של העשיר ומעמדו של העני. מעמדו של תלמיד חכם, מעמדו של בור. אנחנו רואים שיש הבדל גדול. מה הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים כחוט השערה. אל צרוך נא. זה גם מעורר לפעמים שאלה מוסרית, מה זאת אומרת? דווקא הצדיקים תלמידי החכמים שכל ימיהם השקיעו בדברי תורה, דווקא איתם, אז אם מי לא מדקדק, מי יוצא נזכר? הבורים והמי ארצות, אז מה כדאי? כן? כאילו, כדאי להיות בור ועם הארץ. יש לך הגנה. בחוק הרגיל, כלל גדול הוא שאי ידיעת החוק אינה פותרת מאחריות, פה קצת פותרת. יהודי אומר בנו שלם, הלו מה אני בסך הכל? לא למדתי, לא קריתי, לא שיניתי. אומר טוב, אם ככה לא נבוא איתך יותר מדי בפלילים. לעומת זאת, צדיק ותלמיד חכם, מה זה אומר אתה? איך זה? הכל אתה יודע ואתה לא קיימת. מעמדו של כל אחד, צריך להגשת לפי דעתי גם לשאלה הזאת שהיום היא התעוררה באופן זה או באופן אחר, לא משנה אם זה לשמה של האישה או לשמה של התורה, כן, או לשמה של לשמו של סדר יום כלשהו, לא משנה, לפעמים גם מתוך שלא לשמה בא לשמה, וצריך לברר נכון כל מעמד האדם, מבחינת הגיל, מבחינת המצב הכלכלי, מבחינת המצב הבריאותי, מבחינת מצב הידיעה של כל מעמד כזה, יש בו מן החיוב ומן השלילה, יש בו זכויות ויש בו חובות, וצריך לברר את זה. לברר את מידת החיוב וגם את מידת הפטור, במקום שיש פטור. יש פטור שהוא זכות ויש פטור שהוא לא זכות. וצריך להתייחס גם כך וגם כך לדבר הזה. כן. בכל אופן הדברים האלה כן עומדים לדיון. לא הדיון מפחיד אותנו. לא הדיון מפחיד אותנו. אלא המסקנות שבטרם הדיון שבאות בדרך כלל מנטיות רעות ביותר. זה מפחיד. קנאות חשוכה, בלתי מבוססת, היא מפחידה. היא מפחידה מאוד. גם אם יש בנקודת היסוד שלה איזה רצון טוב, לא חשוב איזה. דתי, או מדעי, או מוסרי, זה לא משנה. טוב, רבותיי, אז ובכן, אני חושב שאת א' אנחנו למדנו היום, נכון? זה.